אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודן, עם הניה שוחט ואפרת פינקל.
בוקר טוב, בוקר טוב, כל כבודן, כאן מורשת עם אפרת פינקל, והפעם האמת לא עם הניה שוחט, הניה טיפ-טיפה לא מרגישה טוב, אז נמצאת איתנו, רבקה שוורץ.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו...
איחולי החלמה להניה, אין סיפור של קורונה?
אנחנו מאוד מאוד מקוות שלא, כרגע לא עושה רושם כזה.
הניה, אנחנו מקוות שיש צוהלת ושמחה כמוך ובלי מסכה. כן, בוקר טוב.
בהחלט, אנחנו אפשר להזין לנו בתדרים 100.7, 92.5, 90.8 ו-90.5. המפיק שלנו, איתי סופרין, הטכנאי, דימה קרנצוב, העורך שלנו, מנדי גרוזמן, מזכירות לכם ולכן שנשמח מאוד לקבל אס-אמסים ב-055-966-3991, כמובן, לא בנהיגה, ותאזינו לנו גם באתר כאן מורשת ובאפליקציה. אז כל כבודן מתחילות. בוקר טוב, רבקה.
בוקר טוב, אפרת.
איך את אחרי פורים? קודם כל, אתמול היה לנו פורים בירושלים.
קודם כל, אנחנו עדיין מרגישים פורים.
נראה לי שגם קצת שומעים עלינו כזה. קצת פורים.
כן, שומעים עלינו פורים. אבל אפרת, עזבי פורים, את יוצאת מבידוד עכשיו.
אני יצאתי מבידוד לפורים.
אז היית בפורים.
הייתי בפורים, יצאתי בלילה, נכון. אני לא מאמינה, כאילו זה, תראי, זה בסוף עבר הרבה יותר מהר ממה שחשבתי. חד משמעית, אני אבל עדיין זוכרת, האמת שזה היה בדיוק פה, בשבוע שעבר, הייתי ביום חמישי, סיימתי להגיש את התוכנית שלי, וקיבלתי הודעה שאני צריכה להיכנס לבידוד, אבל לפני זה את מתקילה אותי שאלות על הבידוד, אבל אנחנו עדיין לא הצגנו אותך, אז למי שלא מכירה, למרות שאני מאמינה שכולן וכולם מכירים, אז רבקה שוורץ היא עורכת דין ויזמת חברתית, מנהלת קהילת הנשים הסופר מצליחה וכיפית, ישנן בנות.
אוהבת אתכן, ישנן שמאזינות עכשיו.
ישנן שמאזינות לנו, אני בטוחה שיש, ותשלחו לנו באמת גם אס-אמסים ודש לרבקה.
איך ישלחו לנו אס-אמסים?
שוב, אז המספר הוא 055-966-3991 ו... לא בנהיגה. ובכלל, אל תנהגו אחרי פורים, אנשים, אל תנהגו.
בכלל, אז תצאו מהבית, תבודדו את עצמכם. אנחנו בשביל מה יש רדיו, אם לא כדי לדאוג לכם מה לעשות בבידוד.
את יודעת שאחת השאלות שאנשים שאלו אותי, זה אם אני ממליצה על הבידוד. עכשיו, אני לא מזלזלת בשאלה הזו. תראי, יש אנשים, את יודעת, כאילו מין הצירה כזאת לשבועיים, באמצע החיים. לשבת בבית, את יודעת, להתחיל לנקות לפסח, לעשות משלוחי מנות, מי שהיה רלוונטי בשבילו.
אנחנו גם בעידן גלובלי, אפשר לעבוד מבידוד, איכשהו נראה את זה בהמשך התוכנית, אם כן או לא.
זהו, אבל אולי זה באמת מה שקצת פחות מצחן בעיניי, העבודה שלי לחלוטין רדפה אחריי לתוך הבידוד. לא היה לי דקה של חופש, אני יודעת שאני יוצאת נורא פולניה, אבל אין מה לעשות, אני נושאת את הדגל הזה, והוא איתי, ואני פולניה.
אבל זה חיובי. תחשבי על אלה שמפוטרים עכשיו, והמון מפוטרים עכשיו, הם לא יכולים לעבוד מהבית, כי אין להם איך לעבוד, למשל, באלעל מהבית.
אני כל הזמן חושבת
לעבוד מהבית.
שבאמת ההשפעה הכלכלית של הקורונה היא הרבה יותר קריטית מההשפעה הבריאותית שלה.
היא מטורפת גם וגם, זה אחד תלוי בשני. אתמול הייתה גם ההוראה של משרד הבריאות, שלא להתקהל ולא להתכנס באירועים שהם מעל 100 אנשים, מעל 100 משתתפים.
100 משתתפים. תחשבי על חתונות.
חתונות. שעה חשבתי את החתונות, מה קורה?
איזה פאניקה.
שבוע הבא, שמשפחה מתחתנת, ואת יודעת, מזמינים 400-500 אלף אורחים, מה עושים? את מי מקצצים? את מי שולחים הביתה? איך הם מבטלים את האירוע? זה מטורף.
אני גם חושבת, אגב, על חתונות חרדיות, תחשבי, שאנשים...
שהם ערנים, אירועים רבי נפגעים, איך שלא נסתכל על זה במקרה שלנו.
וגם אני מניחה שגם מבחינה טכנולוגית, זה לא שאפשר להוציא פתאום בבוקר של החתונה איזושהי הודעת וואטסאפ, להפיץ בקבוצות. בסופו של דבר, זה כנראה שלהושיב אנשים לטלפונים ופשוט להתקשר ולהגיד, אל תבואו, אל תבואו.
אבל בואו נראה את הצד החיובי בזה קצת, לפחות מה שנראה בעיניי חיובי. עשיתי מין סקר קטן אצלי באינסטגרם או בישנן, בואו מעניין שם, ושאלתי על הנושא הזה, אמרתי, אם כבר אנחנו צריכים להקטין את מספר המשתתפים בחתונות, אולי אני אקח את זה כהזדמנות, אני שנים חולמת על לעשות שינוי, חתונות לא צריכות להיות עם כל כך הרבה משתתפים לטעמי. אני רוצה, הנה אולי אני אציר על זה כאן, הבת שלי, הבנות שלי גם הן, רוצות להתחתן באירועים קטנים. למה צריך מאוד
אוכל? רבקה, הבנות שלך כבר רוצות להתחתן? אני עוד לא רוצה.
יש פה שני דברים שאני רוצה לומר. אחד, אם אתם מתחילים להציע לי שידוך לבנות שלי, החתן צריך לקחת בחשבון שהיא לא רוצה, הן לא רוצות אירועים רבים. אבל גם דבר שני צריך לקחת בחשבון, הם רק בנות 16 ו-17, אז חכו עם השידוכים רגע. אבל ברעיון, כן, את.
אפרופו שידוכים, אגב.
אני, שידוכים, בואי נדבר על זה.
אפרופו שידוכים, אני בדיוק חשבתי, אני נורא נורא רציתי לנצל את ה... את הימים שלי בבידוד, כדי טיפ-טיפה לפתח את יכולות הבישול שלי, המאוד מאוד מפותחות. אגב, אני עושה חביתות מדהימות.
יפה. כן, והיה
מוזמנת? נורא מצחיק. האמת שגם שיתפתי את זה טיפונת בסטורי שלי.
את החביתה?
כן, למרות שאני ממש לא אושיית רשת, ושיתפתי שם ככה את העוקבים שלי, שאני רוצה לנסות ללמוד לבשל, ועשינו שם צחוקים, כי בישלתי כאילו, את יודעת, נקניקיות במיקרוגל ודברים כאלה, וקראתי לזה בישול.
מושים.
וזה היה מאוד משעשע. ופתאום חשבתי ואמרתי, תראי, עד היום הייתי סתם בחורה מדהימה בכל קנה מידה. ומהיום אני גם בחורה מדהימה וגם מבשלת, אז פתאום קרני בשידוכים מן הסתם
גם יפה וגם הופעה. תהיה איתנו אגב קורין גדעון היום, שהיא גם יפה וגם הופעה,
ואנחנו נדבר על זה.
אמרת שדיברנו על שידוכים ואת רווקה, מה את היית רוצה? חתונה רבת משתתפים או משהו קטן כזה על חוף הים, קצת משפחה מצומצמת חברים?
זו כמעט ההתלבטות של חיי.
זו כמעט ההתלבטות של חיי? כמעט ההתלבטות של
חיי. רק שידוך. לא, אבל רבקה, קטע שמצד אחד את אומרת, אוקיי, זה היום הזה שלי בחיים. כל החברות שלי משחר ההיסטוריה, מהיסודים, מהתיכון, מהסמינר, מהסלולים, מהעבודה פה, מהעבודה שם. כולם באות לשמוח איתי, קרחן, המסיבה, מוזיקה מטורפת.
תעשי להם לייב בפייסבוק, מה הבעיה? יראו אותך גם ככה, יגיבו לך.
אופציה, אבל את
לא... אגב, חוסכת להם צ'קים, מתנות.
אבל הציבור שלי, קחי בחשבון שרוב הציבור שלי הוא באמת חרדי, לייב בפייסבוק פחות עובד שם. כל החברות שלי מהסמינר, אם הן לא תשתתפנה...
את נכדה של פינקל, את פינקל בעצם.
פייסבוק פחות תפס שם, פחות.
אבל מעניין אותי מה המאזינים והמאזינות חושבים על זה. מה אתם אומרים? הקורונה הזאת, המשבר הזה, זו הזדמנות להתחיל אירועים קטנים יותר, אינטימיים יותר. אתם בעד אירועים רבי נפגעים? דברו אלינו. טוב, זה לא יפה להגיד נפגעים, אבל ככה ברוח הקורונה. דברו אלינו בסמסים.
ואם כבר, אז נפגעים ונפגעות, רבקה. כן. עכשיו תראי, אפרופו נפגעות, נמצאת איתנו על הקו, יש את התקשורת קורין גדעון.
אוי, איתנו.
שהיא
היי, קורין.
איתנו, החמודה והאהובה הזאת. והי קורין, בוקר טוב, את איתנו?
בוקר אור, כן, אני איתכם.
מה זה איתנו? ישר מבידוד.
את נשמעת נורא מבסוטה.
אני ממש מבסוטה, אבל האמת היא שאני מודה שהייתי מבסוטה כל השבועיים האלה. באמת שעברתי את זה ממש בשלום.
אנחנו שומעים את ההד של הבידוד עדיין או שיצאת?
אני עדיין בבית של ההורים שלי, אני יוצאת בשעות הצהריים, ככה אני ממש יקית, אז אמרתי שלא יהיה שום מקום לטעויות, אני אחכה עד השעה שנחתתי, 14 יום.
עוד כמה דקות עם אמא, תספרי לנו איך זה להיות עם אמא באמת.
זאת חוויה מאוד מעניינת, הרבה שנים אני כבר לא גרה בבית, ופתאום לחזור להיות כמו ילדה, להיות עם אמא 24 שעות, אבא שלי לא היה איתנו כמובן, הוא היה בקומה נפרדת, לא ראיתי את בעלי כבר היום שלושה שבועות, אז זה הופך את זה, באמת הרגשתי כמו בסוג של ניסוי אנושי כזה.
לפני שנדבר על בעלך באמת, שנפרדת ממנו לצורך הבידוד, בואי, אנחנו ניתקנו את הרדיו אצל אמא, היא לא שומעת, איך זה באמת להיות עם השבועיים? תביא לנו את הרגע, את החלק הפחות.
כן, תביא את מה שלא רואים בסטורי הזוהר שלך, תביא את החלקים.
אני לא נעים לי להגיד, אנחנו לא רבנו פעם אחת, אני מי שעוקב אחריי,
רואה שאימא שלי,
היא באמת משהו מיוחד אבל, אז זה מובן, כשמבינים מי זאת ורדה, מבינים שזה אפשרי.
אז היי ורדה, היא כן שומעת אותנו. טוב, אז לא רוצה לספר לנו את החלק האמיתי.
ורדה, גם אותך אני מאוד מאוד אוהבת. אני ממש קרועה עכשיו באהבה שלי בין קורין לוורדה. אני עוקבת אחרי שתיכן, אוהבת את שתיכן. אבל האמת שבאמת, ויש לי אולי את האימא הכי מדהימה בעולם, למרות שאני אומרת את זה לך, לדמיין את עצמי, את יודעת, שבועיים בבידוד ככה סגורה. אני הייתי, אגב, 5 ימים בבידוד, אגב, גם בעידודך, אני זוכרת שאגבתי לך לסטורי ואמרתי לך, קורין, שמעתי הרגע שאני צריכה להיכנס לבידוד ואני לא הולכת לעשות את זה מרוב חרדה, ואת אמרת לי, אפרת, תקשיבי להוראות משרד הבריאות ותעשי את זה, זה בסדר גמור. ונכנסתי, אבל עליי נגזרו רק 5 ימים, כי ההוראה באמת יצאה באיחור.
את יודעת מה עוד ההבדל בינך לבין קורין? את מכינה נקניקיות, קורין מכינה שמרים בבידוד. איך אכלו את זה? איך אפשר לאכול את זה בעצם? אכן שמה, אני עוקבת, עוקבת.
קודם כל, יש לי, בשמרים תמיד אני מכינה ואני מקפיאה, ואז יש לי תמיד בפריזר. זה טיפ ככה ממני.
את אומרת שהקורונה מקסימום הייתה מוקפת.
בדיוק, ולא, וגם, את יודעת, זה לא עובר באוכל הרי. אז אין עם זה שום בעיה.
כך אומרים, דברים עוד יכולים להשתנות, אבל בסדר, אנחנו נזהר לקנות את העוגות האלה בעוד כמה חודשים
בדיוק.
אחרי הקפאה.
תגידי, קורין, מה היה פחות כיף? באמת, בואי תביא לנו איזה... משהו שלא רואים בסטורי.
הדבר היחיד שהיה לי חסר זה באמת חילי, ואני חייבת להגיד שבימים האחרונים, כן כבר יש איזו הרגשה של די, כאילו, יש משהו לא קשור לחברה בכלל, לאמא שלי, למי שנמצא איתי, זה קשור לזה שיש משהו בנפש שכשאומרים לך אסור ואת לא יוצאת, ולא לצאת מפתח הבית, חוץ מלבחירות, כל כך הרבה זמן, אני, אמא שלי שאלה אותי, למה את הכי מתגעגלת? אמרתי לה, אמא, תקשיבי, רק לצאת מהדירה שלי, לרדת לרחוב בתל אביב, זה כל מה שאני רוצה. יש לי את התמונה הזאת בראש, כאילו, הדבר
היום יום הפשוט הזה.
בדיוק.
ועברת גם פורים בבידוד.
עברתי גם פורים, אני לא היה לי מושג בכלל איזה יום זה חג, מתי מתחפשים, מתי יוצאים, הכל פה נראה כמו איזה יום אחד ארוך.
אם כבר הזכרנו פורים באמת, איך את כנשואה בשנים האחרונות למשפחה חרדית, בוא נדבר על זה, הפורים הזה עם המשפחה החרדית או הפורים הקודמים שלך, יש הבדל, את מרגישה משהו אחר?
האמת היא שהייתי אמורה לחגוג איתם פורים השנה, עד הפעם לא הייתי איתם דווקא בפורים, הייתי בכל החגים האחרים, אז אני עוד צריכה, זה עוד בצריך עיון, וכנראה בשנה הבאה אני אוכל לענות על השאלה הזאת.
צריך עיון, הבחורה מאמצת לנו זה. תגידי,
אפרופו, אימא... בצריך עיון זה לא רק של דתיים, זה גם של משפטנים.
וזה נכון, ויש לך תואר במשפטים, נכון?
נכון, נכון.
רגע, יש לי פה פרטנרית?
לא, היא לא גרה, היא לא רק יפה והופעה, היא גם חכמה. קורין, מתחיל להיות לי לא נעים, תגידי, יקירתנו, אימא ורדה המדהימה לידך, אפשר שנייה לרחל איתה?
אימא לידי, רגע, אימא,
יאללה, תביא אותה, אני רוצה רכילות עלייך.
יכול להיות שידיין על הרסל, שלא נפריע לה.
כבר דיברו עם הסוכנת?
אימא ורדה המדהימה, איזה כוכבת רשת את.
נראה לי שאת יכולה כבר להחליף את קורין, זהו. ואתן גם דומות, אני חייבת לומר.
קודם כל, אני לא מחליפה את קורין.
את קורין אי אפשר להחליף, וגם אותך.
יפה.
צריך את שתיכן, אנחנו כל כך התמכרנו לשתיכן כבר.
האמת שזה היה כל כך טבעי, ופתאום לא הבנתי מה אנשים כל כך מתלהבים, אבל ככה אנחנו. זה לא היה משחק, ככה אנחנו.
תגידי, ורדה, היה, הלך ולקורין, יש קשר טוב מאז ומעולם, או שזה היה מין איזה...
הקורונה שחיברה ביניכם.
פתאום למדתן לתקשר, ו...
לא, לא, זה קשר מאז ומעולם. מהדקה שהילדה הזאת נולדה, אני הבנתי שמישהו החליט לברך אותי. אמר לי, את קיבלת מתנה. זהו. וכל יום זה נהיה יותר. ובשבועיים האלה, האחרונים, אחרי שבוע קסום ברומא, אם היו כמה נימים שלא היו מחוברים, אז הם התחברו.
זה קרה. אבל את האמת, ורדה, קורין הרי כל כך עסוקה, והיא כל דקה במסך מכיוון אחר, אם היא לא במסך, אני יוצאים החוצה, היא על שלטי חוצות, היא בכל מקום, היא לא איתך, אולי התפללת בעצם שתהיה איזושהי קורונה ובידוד שתהיה איתך?
לא, לא, אבל אני מרגישה שמישהו החליט לתת לנו מתנה.
איזה כיף.
זהו, וקיבלנו אותה, ואני מרגישה שקיבלנו בונוס. כי איפה יכולתי לחלום, באיזה חלום שהיא תבוא אליי, ותהיה איתי שבועיים, בשמחה, בבריאות, בנחת, יש לנו כאן תנאים נהדרים, זה לא איזה משהו שנכפה עלינו כחס וחלילה, אנחנו חולות או צריכות,
לא
פשוט בפן. אז קיבלנו מתנה, ממש מתנה.
והסיפור הזה של האפייה של קורין, אנחנו רואים אותה פתאום ככה במטבח, זה כן. תמיד היה או שזה ככה?
תמיד.
זה בזכות חילי.
לא. קודם כל, אני מאוד אוהבת את המטבח, זה הדבר שאני הכי אוהבת. אז כל השנים היא תמיד עמדה לי...
ורדה, לפני שאני מתחתנת, אני באה אלייך לשבוע, נעשה בידוד שבוע, אולי גם עם קורין, תלמדו אותי לאפות ולבשל, באמת, זה החיסרון היחיד שיש לי.
קודם כל, זה חיסרון שקל לפתור אותו, ואת נכנסת, את פורצת לדלת פתוחה. אני עושה מלא, אני מלא בחברות באות אליי ללמוד.
איזה כיף!
פשוט באות מיושבות לידי, ולומדות. וזה נורא כיף, ויש משהו בבישול שנורא עושה בית.
נכון, אני חייבת לומר, כאימא לילדה בת 17, אנחנו במטבח כל יום.
ושמרים זה המלכה של הבית.
וזה מחבר ברמות אחרות.
וקורין, מגיל שהיא הייתה כבר בת 10 כזה, כשכבר ידעה להפעיל תנור וכל זה, היינו יוצאים, נגיד, בעלי ואני ליום, יומיים, משהו, היינו חוזרים על השיש, קופסאות של עוגיות.
איזה נסיכה. אוף, האמת שזה מעצבן שכאילו, אתן באמת נסיכות, זה לא סתם משהו ש...
כן, זה לא סתם תמונת סטורי אחת.
אתן כאלה מהממות.
נכון, זכינו, אנחנו אבל יודעות את זה.
קורין, אולי תוכנית בישול בעתיד, בעצם היא בכלל מיועדת לבישול לפי מה שאנחנו שומעים פה.
תראי, אני גם רוצה להגיד לך שקשר אמא ובת זה הקשר הכי בעייתי.
נכון.
זה בדיוק, זה מה שניסינו להוציא מקורין, שתספר לנו את הרגעים הפחות יפים, אולי נצליח איתך.
כל כך מגנות אחת על השנייה.
לא היה לנו, מצטערת. זה הדבר הכי שאנחנו לא יכולות לעשות פייק.
אבל לאכול אחת לשנייה את הראש, וגם בשידור, וזה כיף.
אוכלות הראש, ברור.
תקשיב, אני רוצה להגיד לכם מזל טוב.
אתמול הייתה לנו מסיבת ריקודים. אתמול בלילה עשינו מסיבת ריקודים.
רגע, מי היה די-ג'יי? יוטיוב? ספוטיפיי?
מה פתאום? קורין ואני, שמנו מוזיקה ורקדנו.
רגע, יש תיעוד? יש מה לבנות? שנלך לסטורי, יש תיעוד? או שהשארתם את זה לעצמכם?
כי זה היה משהו שאי אפשר לעלות לרשת.
טוב! יפה! סקרנת אותנו, נשאר עם
טוב, אני רוצה להגיד לכם מזל טוב שאתן משתחררות מן הבידוד, ולאחל לכם שהאהבה שלכם תמשיך ותפרח.
כן.
כיף, כיף לנו לשמוע אתכן, תודה רבה קורין.
תודה שהייתן איתנו.
תמשיכי להפות לנו, אנחנו אוכלות את זה וירטואלית, ובהצלחה בחיים האמיתיים בחוץ.
תודה, תודה רבה.
ביי.
ביי.
קצת נתונים אגב על הקורונה, כרגע יש כבר 100 חולים בישראל.
100?
100, מספר שככל הנראה הולך ועולה, רבקה, אני לא רוצה חלילה לנבא שחורות. יש לנו אגב הודעה של הקרן למורשת הכותל, רחבת הכותל המערבי הינה שטח פתוח רחב, ועל כן אין כל הגבלה ואין חשש.
להגיע לכותל.
להגיע לכותל המערבי, אולם התפילה המקורה קשת ווילסון בעזרת הגברים, יוגבל נכון לערב לכניסה של עד 100 מתפללים בו זמנית, עד שתתקבלנה הנחיות מעודכנות ממשרד הבריאות. הביקורים במנהרות הכותל המערבי מתקיימים כסדרם, כ3 קבוצות בשעה, פחות מ100 איש בו זמנית. אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות הסדרנים ברחבת הכותל המערבי, ובאמת אנחנו רואות, רבקה, שהציבור אכן נענה להוראות. זאת אומרת, יש איזושהי, אולי משהו, תרשי לי לומר, לא כל כך אופייני ישראלי, אבל אנשים מאוד מאוד,
מאוד
מסייטים.
ממושמעים.
איך את מסבירה את זה?
הם מאוד ממושמעים. תראי, אני אגיד לך, יש כאן את ההפרדה בין אלה שמאוד מבוהלים ואלה שמאוד רגועים. אני לא יודעת, אני יום אחד שייכת לזה ויום אחד שייכת לזה. המאה האלה זה באמת מספר גבוה נשמע, אבל צריך לקחת בחשבון, אני מבינה שגם נשמע את זה בהמשך מישת מקצוע קצת יותר ממני, צריך לקחת בחשבון שלפחות 70, אפילו 80% מהחולים, הם לא נדבקו פה. זאת אומרת, זה כאלה שהביאו את זה מבחוץ.
נכון.
אנחנו במצב יחסית טוב בישראל, אולי כי אנחנו ממושמעים מאוד, אולי כי אנחנו לא על הקו הזה של הטמפרטורה המספיקה לקיומו של הקורונה, לקיומה של הקורונה. אין לדעת מה שבטוח, הציבור מבוהל. אז בי מעבר לזה שעכשיו רק עד 100 אנשים ואין חתונות ואין התכנסויות וגם הנזק הכלכלי מטורף, תחשבי תעשיית האופנה,
הנזק הכלכלי נורא, קיבלתי אגב בפרטי הודעות של אנשים שפוטרו ואומרים אין לי מזכורת.
זה מטורף, והפיטורים האלה להתמודד איתם, תחשבי על המעסיקים שצריכים לשלם פיצויים, תחשבי על העובדים שאין להם עכשיו מה לעשות.
זה נורא.
ושלא בטוח שלעשו שימועים כדין את זה כולם, כי מה אפשר לעשות? זה כוח עליון.
והאמת אגב, במקום האישי שלי, אני ישבתי פה בתוכנית לפני שבוע בדיוק, וקצת זלזלתי, לא חלילה נגד מישהו מסוים, אבל אמרתי, יאללה, כל הבעלה הזאת וכל הזה, ואני לא יודעת אם זה 5 ימים של בידוד וחשבון נפש, אבל
שלא ממש היית בבידוד, כמו שהבנו?
לא.
עבדת, בבידוד.
עבדתי בבידוד, נכון. לא, אבל חשוב לציין שאני כן, ברגע שהבנתי שאני מחויבת, וזה, אז באמת נכנסתי והקפדתי על זה עד הסוף, ולא ראיתי אנשים ולא פגשתי אף אחד, ומשהו, אני לא אגיד לך שנכנסתי לבהלה, אבל משהו בציניות שלי וברוגע שלי טיפ-טיפה התערער.
נרגע. כי
לא נרגע, להפך, רבקה, משהו,
לא, סליחה,
משהו
לא,
בציניות
לא,
שלי נרגע.
בציניות
כן,
נרגע.
אני טיפ-טיפה, נכנסתי ללחץ, כי אני אומרת, את יודעת, באמת, יוצאות הורות וזה, אז מה, כולם, לא יודעת, ואני שומעת מלא אנשים חרדתיים מסביב, וכנראה משהו בציניות המאוד קיצונית שלי, ובחרדה המאוד קיצונית של האנשים, איפשהו נפגש באמצע, ואני אומרת, אולי הקורונה הזאת היא לא, היא לא כזה, אולי היא לא כזה שטויות, אולי יש פה באמת ממה להיזהר.
אנחנו תכף נשמע, אבל באמת, בגלל שאנחנו היום כל כך חשופים לטכנולוגיה, הכל פתוח, המון 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 פייק, אנחנו לא יודעים מה נכון, מה לא נכון, צריך לעשות פה איזשהו סדר, בואו ננסה להרגיע אותנו גם, או אולי להבהיל אותנו. מי יעשה לנו את זה?
אז כפי שהצעת, נמצאת איתנו על הקו, מפתחת שיטת העצומות רחל בולטון. מה שלומך? בוקר טוב, רחל.
ברוך השם, בוקר אור.
רחל בולטון, האהובה שלנו, אני חייבת לומר שאני כל כך שמחתי לדעת שאת כאן.
ברוך השם.
אם היית פה, ומזל שאת לא פה, הייתי מחבקת אותך, אבל קורונה, את יודעת.
אני מרשה לך לחבק אותי.
וירטואלית. אז מה יש לך לספר לנו על הקורונה? אנחנו בלחץ מדי, אנחנו לא בלחץ מספיק.
תראי. קודם כל, פחד זה דבר טבעי. בואו לא נתכחש לזה. אנחנו עושים המון קולות של אמיצים וכל יכול וכאלה שהכל קול והכל טוטים וכו'. אבל הפחד הוא חלק מתוכנו. יש לו מנגנון, תפקיד שלו, להזהיר אותנו, לעזור לנו, לחשוב טוב טוב פעמיים ולבדוק שוב, שוב מה קורה. אבל צריך להבין שזה רק הפחד, שזה איזשהו חוש בתוכנו ורגש בתוכנו ומנגנון בתוכנו שהוא טבעי, מתבקש והוא בריא, והוא חלק מסימן בריאות של אדם.
אבל יש, אוקיי, סליחה, אני אתן לך.
כן, עוד שנייה, סליחה. אבל אנחנו בפחד מהאי-וודאות.
נכון.
כאשר יש לנו פחד ברור, ואני עומדת בראש צוג גבוה, ואני מסתכלת לתהום, ואני חווה פחד, אני אומרת, אוקיי, ברור, אם אני חלילה מועדת לשנייה אחת, אני מבינה מה התוצאה. כאן אנחנו באי-וודאות מופגנת, מה שנקרא. אחד מהאי-וודאות, כמו כמעט בכל הסיפורים, כמו במגילה, כמו בחנוכה, כמעט דומה לכאלה אי-וודאות, לא נסחף, אבל עדיין אי-וודאות. מה זה ודאות? ודאות זה כשאני אומרת, ברוך השם, השם עזר לי, יש לי עבודה, ברוך השם, השם עזר לי, יש לי ילדים. אני אומרת בעצם משהו מאוד ענייני. אני אומרת, אני עושה והשם הוא עוזר לי. הוא מברך אותי, הוא עוזר לי, הוא בעדי. זה אמונה. אי ודאות זה שאין לי מושג מה הולך לקרות.
נכון.
ואני לא יכולה לעשות שום דבר. כן ללחוץ ידיים, לא ללחוץ ידיים, כן לחבק, לא לחבק, ללכת למאה אנשים, לא ללכת, למסור שיעורים, לא למסור שיעורים, לא, אין לי ודאות. ושם דרוש ביטחון בשם. לא מספקת האמונה. לא מספקת כי אני באמונה, השם עוזר לי, אני כאילו זאת שעושה.
אבל את יודעת, כשיש חוסר ודאות...
למרות ששמעתי פעם את רב אושר אומר... אני עוזר לו, הוא עושה הכל, ואני פשוט רק עוזר לו.
עוזר לו ליישם, אבל בכל זאת יש חוסר ודאות כזו גדולה, בכלל במערכת. במשרד הבריאות, סליחה, יש חוסר ודאות, אז אנחנו, מה יגידו אזובי הקיר?
אבל אני רוצה רגע להגיד משהו.
איך אנחנו רוכשים את האמונה הזאת ואת הפיתחון שאת מדברת עליו?
אי ודאות, אי של ודאות זה הקדוש ברוך הוא.
ואי של ודאות.
אי של ודאות.
רחל אלופה.
רצונו
יעשה. ודאות ואי של ודאות.
הוא אי של ודאות. הוא האי שלנו. אם יש משהו בתוך העולם הגדול והכאוס הענק הזה, זה אי של ודאות וזה השם יתברך.
זה לא, לא מקבילה של, טוב, מה שיקרה יקרה, זה מין השלמה כזו?
לא, בכלל לא מה שיקרה יקרה. יקרה מה שהשם רוצה.
נכון.
אני אעשה הכל ורצונו יעשה.
אבל יש איזשהו משמעות לרצון שלנו, שאנחנו מושכים אלינו רצון כדי שהוא יתקיים, באמצעות הקדוש ברוך הוא כמובן.
קודם כל ודאי, קודם כל ודאי. אני רוצה להגיד שכולנו יודעים שהגוף ונפש הם יחידה אחת. והרבה פעמים הנפש יש לה תפקיד להרים את הגוף, מה שהגוף עושה כל החיים. הוא מרים את הנפש, ובעצם... לפעמים אנחנו, הגוף שלנו לא ממש מרים את עצמו, והנפש היא שמרימה את עצמה. יש כאן מקום באמת לעבודת השם מאוד מדויקת, כי האי של ודאות זה הנקודה שאמורה להחזיק אותנו ולרומם אותנו. אין לי מושג מה יקרה, ואין לי באמת מושג לאן זה הולך. אני לא יודעת אם זה כמו שאומרים שיש כל מיני שמועות שזה מכוון ולא מכוון.
אבל את מציעה להתעלות באי הזה של הוודאות שיש לנו.
בדיוק.
רחל, תודה רבה על התעצומות האלה שנתת לנו.
האמת שלקחת אותי לכיוון מחשבה אחר לגמרי, ואני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
אז שיהיה
לנו שבוע נפלא ומלא בריאות ושמחה.
אמן.
אז רחל זרה לנו קצת הרגעה, מי זרה לנו קצת בעלה, אפרת, יש לנו מזה?
אנחנו מיד נשמע, אולי באמת תזרה בעלה? נמצאת איתנו על הקו, דקלה אהרון שפרן, כתבת בריאות כאן חדשות, מה שלומך?
עדה להבהיל אותנו?
אני באמת לא, אני לא בא... אני אעשה כמה שאפשר בשביל לא להבהיל.
דקלה, אני רק רוצה להגיד משהו, אני באמת, אמרתי את זה גם מקודם, שבוע שעבר את גם היית איתנו פה, ואני טיפה הייתי במוד אחר, היום אני טיפה יותר אומרת, אוקיי, בוא באמת נשמע מה יש לה לומר, אולי באמת צריך להיזהר, אולי את גם מרגישה שבשבוע האחרון היה איזשהו שינוי?
כן, בטח, היה סוויץ' בשבוע האחרון, כי אנחנו באמת רואים יותר ויותר מקרים בארץ, אנחנו רואים את ההתפשטות של הקורונה, עוד ועוד מקרים כל יום, אנחנו הגענו היום ל-100 בני אדם שיבחנו אותם כבר ויש להם קורונה בארץ. אנחנו רואים שני בני אדם שהם במצב קשה ומתמודדים עם הקורונה. ללא ספק, אני חושבת שהשבוע האחרון עשה לנו משהו בתודעה, כי אנחנו רואים את ההתפשטות ממש מתרחשת מול העיניים שלנו.
את מאמינה שבאמת כל אמצעי הזהירות שהמדינה נוקטת, שעושה רושם באמת, אגב, שהמדינה מטפלת במשבר הזה באחריות מאוד רבה, את מאמינה שבאמת יש לזה תוצאות בשטח?
מקום שהגזמנו קצת עם ההסגר וסגירת השמיים.
אני לא חושבת שהגזמנו. תסתכלו מה קורה עכשיו בארצות הברית. רק עכשיו הם בעצם עושים את הצעד הזה של לנסות לסגור את השמיים שלהם לפחות לאירופה. אבל זה כנראה ממש מאוחר מדי ומעט מדי, כי המצב שם הוא באמת נראה שהוא חמור מאוד, ונראה גם שאין להם מושג מה באמת המצב וכמה אנשים נדבקו עד עכשיו. תשמעו, כנראה שהצעדים האלה היו נכונים. אני יכולה להגיד לכם שאולי אפילו יש צעדים שהיו צריכים לעשות ולא עשו אותם, כמו לדוגמה להרחיב את בדיקות המעבדה, לנסות לבחון אם יש אנשים שיש להם קורונה, לא רק אנשים שחזרו מחול ולא רק אנשים שהוא במגע עם חולה מאומת. זה משהו שעכשיו יתחילו לעשות אותו, אבל מומחים אמרו שצריך לעשות אותו כבר לפני כמה שבועות.
אנחנו שומעים באמת על החולה הזה שבאיכילוב, שבעצם בגללו גם, זה בגללו, בגלל המקרה הזה יש גם אנשי צוות רפואי שנמצאים בבידוד. שם בעצם אומרים שמשהו פוספס, היו יכולים למצוא את זה קודם, היו יכולים לגלות את זה קודם.
נכון, ממש ככה, ממש ככה לגמרי. וזה בעצם המקרה השני בארץ של חולה שאנחנו לא יודעים ממי הוא נדבק, וזה מאוד מדאיג את מערכת הבריאות, מכיוון שאם את יודעת שמישהו חזר מחול, או מישהו היה בקשר עם חולה, זה יחסית יותר פשוט. אבל כאן, אם יש מישהו שנדבק, ואת לא יודעת מאיפה, זה אומר שמסתובבים לך כאן בארץ אנשים חולים, אנשים נשאים לפחות, ואנחנו לא יודעים עליהם. וזה משהו מטריד, ובאמת, בגלל המקרה הזה שאת מציינת, משרד הבריאות אומרים שהם הולכים להעלות את מספר הבדיקות למשהו כמו 400-500, למשהו כמו 2,000 בדיקות. זה יקרה כנראה בימים הקרובים.
אוקיי, תסיר לנו סדר קצת.
יש לך טיפונת הנחיות מעשיות לתת לנו? עדכונים באמת בפועל?
כן, בטח. תראו, קודם כל, אתמול ראש הממשלה מודיע על עליית מדרגה נוספת בהנחיות שהמטרה שלהם היא הניסיון לצמצם את התפשטות הקורונה. ההנחיה המובילה ששמענו עליה היא להימנע ככל שניתן מהתקהלויות של יותר מ-100 איש. זה, בעצם יש החרגות מההנחיה הזאת בשלב הזה, כמו בתי ספר, מקומות עבודה, תחבורה ציבורית, אבל ההנחיה הזאת כוללת בין השאר גם לדוגמה אירועים פרטיים, כמו חתונות, כמו בר מצוות. זאת אומרת,
מה קורה עם אירועים בשטחים ציבוריים?
בשטחים פתוחים. או שאת מתכוונת לאירועים פרטיים בשטחים ציבוריים?
אירועים פרטיים בשטחים פתוחים.
גם הם אסורים אם מדובר ביותר מ-100 בני אדם. את יכולה לעשות אירועים, את יכולה לעשות צמחות, אבל לוודא שמספר המשתתפים לא עולה על 100 איש. לגבי מקומות כמו קניונים, שזה גם משהו שמעסיק אנשים, או את יודעת, אתן יודעות, מקומות שיש בהם הרבה אנשים, אז לא סוגרים את הקניונים, אבל אומרים לחנויות שמצפים לנסות למנוע התקהלויות כדי שלא יהיו יותר מדי אנשים באותו זמן. עכשיו, זה נשמע לנו קצת היסטרי, אבל מצד שני, אומרים, תשמעו, אנחנו יודעים שיש אנשים שמסתובבים והם נשאים, אז בואו ננסה לצמצם את המגעים שלהם, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני יכולה להגיד לכם שבמקומות אחרים בעולם הגיעו כבר למקומות של סגר כללי, ובארץ אומרים, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו רוצים שהחיים ימשיכו כמה שאפשר.
כמה שאפשר, זו הגדרה יפה ככה, חיים קצת בהיסטריה. יש איזשהו צפי עד מתי המצב הזה ימשיך כמו שהוא עכשיו?
וואו, זאת שאלת השאלות. אף אחד לא יודע, כמובן. אנחנו שמענו בהתחלה הערכות לגבי האביב וההתחממות, אבל זה כנראה לא הולך לקרות. אנחנו מדברים כנראה על שבועות, על חודשים. כמובן מקווים מאוד שבינתיים יצליחו לפתח תרופה או חיסון. בהתחלה אמרו שזה ייקח שנה, שנה וחצי. אנחנו שומעים על כך שיש קבוצות חוקרים שקצת יותר מתקדמות, אבל אנחנו רואים שיש מדינות שבהם נקטו באמת אמצעים מאוד 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 אגרסיביים, כמו במזרח, ושם רואים כבר בלימה. תסתכלו, בסין, רואים כבר התחלה של בלימה.
אבל באיטליה רואים צמיחה.
אבל באיטליה אנחנו רואים מציאות שהיא ממש מטורפת. אנחנו, כמובן, אני לא אכנס כאן לפרטים, אבל המציאות באיטליה היא כזאת שכיום אין מספיק מכשור רפואי כדי לטפל בכל האנשים שצריכים אותו. ובאמת באיטליה מלכתחילה לא נקטו את הצעדים הללו של בידוד וסגר, הם נמצאים גם במציאות אחרת כמובן.
אז אנחנו לשבח פה את משרד הבריאות עם העבודה באמת אולי קצת מכניסה אותנו להיסטריה, אבל מצבנו הבריאות יחסית טוב. מה זה יחסית?
ממש ככה.
הוא מעולה ביחס למה שקורה בחוץ.
היו מאוד אחראים. אני חושבת שאם בהתחלה אמרנו למה צריך את זה ולמה סגר ולמה זה, אני חושבת שעד עכשיו ממה שאנחנו רואים, הצעדים האלה היו בהחלט נכונים, והבידוד ללא ספק מונע עוד הרבה מקרים של הדבקות. אנחנו יודעים כי אנחנו רואים הרבה אנשים שהם עכשיו חולים שהיו בבידוד, ואם הם לא היו בבידוד, אז הם היו יכולים לחשוף הרבה יותר אנשים לנגיף.
טוב, דקלה רון שפרן, כתבת בריאות בכאן חדשות, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה.
אנחנו מאוד מקוות שלא תהיה איתנו עוד שבועות רבים.
בנושא הזה.
גם אני מקווה ורק בריאות.
יום נפלא. תודה.
תודה רבה.
יש לנו הודעות, אפרת?
יש לנו הודעות, אנחנו גם מזכירות שהמספר למשלוח הודעות לא בנהיגה הוא 055-966-3991. בואו נראה מה כותבות לנו, כותבות לנו... רבקה יקרה, הלוואי ותצליחי להניע איזשהו שינוי בכמות המוזמנים לאירוע, ולא צריך גם תנאים, אירוסין, חתונה, שבת שבע ברכות, או דוגמה, אפשר להזמין אורחים אחרים לכל אירוע כזה לפי אזורים גיאוגרפיים. יש פה פתרונות באמת, טיפה לפתור את המצוקת הזה.
אנחנו נוביל את המהפך הזה, אפרת, הנה, הצהרנו על זה כאן ברדיו.
טוב, יש פה מישהי שכותבת בוקר טוב, אנו אנשים כל כך מיוחדות, גם כשאנחנו חולות, אנחנו מנקות, מבשלות, מטפלות, מטפלות בתינוק.
גם כשאנחנו בריאות, בואי.
ובבעל, ואיזה תענוג, אין עלינו מדהימות. יפה מאוד, בהחלט.
מסכימה.
אין כאן המקום, אין מקום יותר מתאים מזה להרים לכל אנשים שמתפקדות נפלא. נשמח כמובן לקבל אס-אמסים נוספים.
ב-055-966-3. 991, ספרו לנו, אם אתם בבידוד, אני מקדישה את התוכנית הזאת לבידוד, זה למבודדים ולמבודדות.
האמת שנכון, בהחלט נורא נורא מגיע להם.
שתפו אותנו איך זה, ואיך אתם מרגישות לגבי הקורונה הזו, היסטריה, לא היסטריה, רוצות לטוס לחול, מרגישות בהסגר, לא, אנחנו כאן.
אנחנו נצא לשמוע שיר ומיד נחזור.
Yeah.
חזרנו כל כבודן בכאן מורשת, אני מזכירה את התדרים שלנו, 100.7, 92.5, 90.8 ו-90.5. מספר שלנו למשלוח הודעות, 055-966-3991. רבקה, אנחנו חתמנו את נושא הקורונה לתוכנית שלנו, אני רק רוצה להזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו, שבשעה 11, מיד אחרינו, דוב אייכלר יחזור... עם פאנל מומחים שישיבו לשאלות של מאזינים ומאזינות בנושא נגיף הקורונה. קווי העלייה לשידור ומשלוח ה-SMS'ים יהיו פתוחים לשירות המאזינים, מוזמנים גם לשלוח SMS'ים, גם לעלות לשידור, וזה גם יהיה משודר בפייסבוק של כאן מורשת. וזהו, אנחנו די לקורונה.
סיימנו עם קורונה?
סיימנו עם
קורונה.
סיימנו עם
קורונה. אפשר להפסיק לדבר על קורונה?
תראי, אני מאוד מאוד מקווה... אני מאוד מאוד מקווה שכמו שאמרתי גם לדקלה, שלא יהיו לנו פה עוד שבועות רבים שנעסוק בנושא הקורונה. נמצאת, אגב, יש לנו את פינת הקנאיות. רבקה,
פינת הקנאיות?
רבקה, את מכירה את פינת הקנאיות שלנו?
לא, בואי, אני רוצה לשמוע.
אוקיי, אז יש לנו פינה שנקראת פינת הקנאיות, שבה אנחנו, כמיטב המסורת הפולנית, הניה ואני, מעלות לשידור אישה... אישה מוצלחת ומדהימה אחרת, שקרה לה משהו טוב השבוע.
אין ידעת את השם לפינה הזאת, נכון?
וואי, זו שאלה נהדרת.
אין יד, ברור שזאת אין יד.
אין יד, תעלי לשידור ותגידי לנו עם את זו שבחרת את השם. אין יד,
קוראות לזה גם, יש גם קינה מודולרית, יש לה כל מיני כללים לקינה, אנחנו מכירים את זה, אבל פינת הקניות, מי איתנו?
נמצאת איתנו?
במי אנחנו מקנות?
איילת אפרתי, נכון? איילת על הקו?
בוקר טוב.
בוקר טוב, איילת. אז רבקה, תספרי לנו...
יש לנו מה לקנא בך, כך זה נראה, כי אתמול...
קודם כל, אני לא ידעתי שאני עולה לשידור בפינת הקניות, אז כבר אתם הגדלתם לעשות...
את רואה את זה בקטע טוב?
וכבר אני מרוצה... בוודאי.
אז בוא נראה למה אנחנו מקנות בחיים.
זה נורא מרגש אותי, כן.
בעצם אתמול עלתה לשידור הסדרה הדוקומנטרית נייס, נייס למי שלא יודע מה זה נייס, מי שלא יודעת מה זה נייס, נייס חדשות. כי בעצם מספרת את הסיפור של התקשורת החרדית ומביאה לנו הצצה ראשונה ומרתקת, כך אומרים.
אגב רבקה, למרות, אני רוצה כן. שנעצור לשנייה ונשמע קטע קצר מהתוכנית.
בוא נשמע.
אין אתיקה בתקשורת החרדית.
אוי.
ביודעין, בכוונה, ברצון ובחפץ לב. אנחנו חרדים. אני חרדי בדיוק כמו גפני. המטרות שלי ושלו זהות. המאבקים שלי ושל דרי זהים. אין בינינו מחלוקות. אין פה בכלל כללי אתיקה. זה כל הסיפור, ולא בושה, ואני אומר את זה. אני אומר את זה.
טוב,
שמענו את קולו של אברום דב גרינבוים,
זה היה אבי מימרן, אבי מימרן, אם אינני טועה.
החלפתי ביניהם. אבל אז איילת, בואי תספרי לנו קצת על מה אני פספסתי אתמול, כי לא צפיתי אחרי פורים, ואת ההשקה, להשקה הברזתי, וזה לא בסדר.
זה לא בסדר, רבקה.
וגם אפרת מופיעה בסדרה הזאת.
גם אני, אנחנו רק נציין שאיילת היא יוצרת ומפיקה ראשית של הסדרה, ביחד עם צביקה בינדר הבמאי, ואיילת, בואי תספרי לנו על התחושות.
טוב, אז קודם כל, התחושות הן באמת מאוד מרגשות, מעבר למה שנקרא לתינוק החדש שנולד, שזה תמיד מאוד מרגש וטוב שכך, אני חושבת שמה שבעיקר מרגש ומשמח זה הידיעה שהצלחנו לומר את מה שרצינו, הצלחנו לספר את הסיפור שרצינו, שזה בעצם סיפור...
מה זה מה שרציתם?
ככה, אנחנו נכנסנו לכל העולם הזה של... אנחנו אנשי תקשורת ואנחנו נשאבנו לכל העולם הזה בשביל להקשיב ולשמוע ולהבין את התקשורת החרדית שעל פניו לכאורה, זו מילה שאתם מאוד מאוד אוהבים, לכאורה עובדת הפוך מהתקשורת דרך אגב הבינלאומית, לא רק מה שנקרא בארץ.
הפוך או שנשארת כמה צעדים אחורה בגלל הפרינט וכו?
אני קודם כל אומרת הפוך, כיוון שהחוקים מזכות הציבור לדעת שזה חוק נאמבר 1 בתקשורת הכללית, ושאברהם דוב גרינבוים אומר בדיוק ההפך, זכות ציבור שלא לדעת, או אנחנו אובייקטיביים לצד שלנו, כל מיני משפטי מפתח שנאמרו באמת מתוך המציאות, זה עולם שאנחנו נשאבנו, התאהבנו, למדנו המון, ובעצם אנחנו מבינים שיש עוד עולם שעובד לפי חוקים אחרים.
הסדרה מצליחה לגרום לצופה?
כפי שהם.
הסדרה מצליחה לגרום לצופה באמת לחשוב שיש דבר שזכות הציבור לא לדעת אותו?
אני חושבת שכן. וזה לדעתי הניצחון במרכאות הגדול שלנו, כיוון שברגע שאתה נכנס לתוך עולם ומכיר דמויות ומתחבר אליהם ומתרגש איתם וכועס איתם ומתוסכל איתם והכל ביחד, זה סלט מאוד 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 גדול. ההזדהות גורמת לכך שאנחנו נקשיב, וברגע שאנחנו מקשיבים אנחנו מבינים. אני לא חייבת דרך אגב לקבל את זה, אני לא חייבת להסכים עם זה, אבל אני מבינה. אני מבינה היום מה שלא הבנתי לפני שנה, שנתיים, שהדברים נעשים מתוך סדר מסוים, עם התרבות ועם הדת, ובאמת כל הדברים האלו שמובילים לזה שאתם עובדים אחרת. וזה בסדר גמור.
היא אומרת, אתם לשתי נשים שיושבות מאחורי המיקרופון ברדיו ציבורי.
ציבורי לגמרי.
אבל כן,
יש לי זהו מזה. יש לי שאלה אלייך.
אני בכוונה אומרת אתם, כן.
את בעצם התחלת את התהליך הזה לפני שנתיים, משהו כזה, נכון? ובעצם עברת, אני מניחה, תהליך פסיכולוגי מאוד מאוד ארוך, ולא פשוט אם לאט לאט הכרת ולמדת אפילו אולי לאהוב, אולי להעריך חלקים מסוימים. היום כשאת שאת צופה בפרקים, הציבור ראה רק פרק אחד בינתיים שעלה אתמול, אבל אני מניחה שאת ראית יותר. את מרגישה שהצלחתם באמת גם במהלך הפרקים לגרום גם לצופים לעבור את התהליך הזה? את יודעת, לאט לאט באמת להכיר, אפילו אולי טיפה להתאהב, טיפה להבין אולי, או שאת מאמינה שזו חוויה שהיא נשארת שלך?
לא, אני מרגישה שזו חוויה שכבר עכשיו אפשר לראות מהביקורות, דרך אגב, באמת טובות והמסמכות שאנחנו מקבלים בעיתונות, ובכלל אפשר לראות שהנושא עבר החוצה, הוא עבר לצופה. הצופה יכול להקשיב, והוא מסתכל והוא מעריך את זה שהעיתונאים החרדים אומרים את הדברים כפי שהם, לא מסתתרים ולא מתביישים, ואומרים את הדברים על השולחן. ואפילו באחת הביקורות נשאלה שאלה שהיא כל כך שמחה אותי, שמי אמר, זאת אומרת, מי שמנו, מה שנקרא, העיתונאים החילוניים, שאנחנו בעצם גם קצת עושים פייק ניוז בעולם של פייק ניוז בכלל הבינלאומי.
גם עושים פייק ניוז,
טיפה פה ושם, ממש פה ושם.
פה ושם. אבל אנחנו לא אומרים את זה. והעיתונאים החרדים שמים את זה על השולחן. וזה מה שיפה, וזה מה שכובש בעיניי.
יפה.
ולכן כשאתה
מסתכל... זאת אומרת שאיזושהי אותנטיות עברה שם.
אני לדעתי משוכנעת שאותנטיות.
ואיך הביקורות אחרי העלייה של הפרק הראשון?
קודם כל, באמת, באמת, לשמחתי, יש הייפ מאוד מאוד גדול, גם בתקשורת הכללית וגם בתקשורת החרדית. זאת אומרת, הניצחון הוא שאני מרגישה שגם המשתתפים, אפרת, שגם ביניהם, מרגישים שכיבדנו אותם.
אני עוד רוצה לשמוע על זה, אפרת.
צריך לדבר על זה תכף.
מרגישים שאמרנו את הדברים כפי שהם, שלא עיוותנו את המציאות, שנתנו להם כבוד, ובאמת ישמעו בעולם של טלוויזיה, זה לא פשוט היום לעשות משהו שאתה גם אומר את מה שאתה חווה ומרגיש ורוצה לומר, וגם משאיר את הצד השני שהוא מרגיש שנתנו לו כבוד.
ונקודת המבט שלך על המגזר השתנתה בעזה, מה שנקרא, התעסקות בזה?
אני מג'נגלת עם המגזר לא מהיום, ואני חושבת שאני כן, אני חושבת שהמסע הקיצוני יותר קרא לצביקה בינדר, שהוא תפי למסע, יוצר ובמאי מוכשר, מעין כמור, ואני חושבת שהוא זה שבעצם איש מדהים, ואני חושבת שהוא בעצם זה שעבר את התהליך הקיצוני, כיוון ששוב, אני באתי מבית שככה אבי, זכרונו לברכה, היה חרדי, ואחותי חרדית וכו' וכו', ואני מרגישה שאני ככה שוב מג'נגלת עם העולם, ויש לי יחסים של אמביוולנטים, ובכל זאת הגעתי למצב שאני ממש מרגישה ששמונת המשתתפים הם חבריי החדשים לחיים, וזו תחושה מאוד 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 חזקה לצאת מעשייה של סדרה עם תחושה כזו. אבל שוב אני אומרת, אני חושבת שצביקה עבר תהליך מאוד מאוד קיצוני בהקצוות שלו.
וכדי שגם המאזינות והמאזינים שלנו יוכלו לעבור את התהליך הזה, איפה אפשר לצפות מאוד בסדרה?
קודם כל, כמובן, ביוטיוב של כאן 11, וכמובן בכל יום רביעי מאתמול, החל מאתמול, ואין ספק שכולנו, אני חושבת שגם כאן 11 מאוד מאוד מרוצים ושמחים על הביקורות, ועל זה שמחבקים באהבה את האמירות החדשות, ובעיקר מקשיבים.
יהיו איתה, רגע, בוא נדבר על הדמויות שהיו בסדרה הזאת. יש פה את אברום דויב גרינבוים, שהוא עורך עיתון הדרך של שס, שהוא איש מדהים, אבל באמת עם חשיבה שונה, כמו שאמרת, זכות הציבור לא לדעת, והוא מייצג חשיבה, לא רק שלו, הוא מייצג ציבור גדול שחושב כך. יש את אבי ממרן, שהוא מגיש המהדורה המרכזית ברדיו קול חי, בשר
ירות. שחשף בפנינו, חשוב לומר על אבי, שהוא חשף בפנינו נטבח אישי. עם בנו, והעיסוק של אבי ממרן בעולם החרדי, איך הוא קרא להם, ילדי המרפסות, שזה כל כך מרגש, ובאמת
כבוד גדול. הוא מקדם את כל הנושא של זכויות ילדים בעלי מוגבלויות, הוא עושה את זה מדהים, הוא ואשתו מיכל. שרי רוט, שהיא מאתר חרדים, פרשנית הפוליטית בעצם החרדית היחידה. גם היא שם, ישראל כהן, ושיפי חריטנה, ובתנו, ואפרה, שלומי כהן, הצלם.
הצלם החמוד.
החמוד, מנדי גרוזמן, כמובן.
העורך שלנו.
העורך שלנו, שהוא בכל מקום, גם שם, זה לא יאמן.
נכון,
ומי נשארה לנו? אפרת פינקל,
תגיע אלינו, הפרק הבא דרך אגב הוא פרק שכל כולו עוסק בבחירות, ואפרת תגיע אלינו באהבה.
אפרת, מתי את מככבת באמת שנדע לשים בפרק השלישי?
מהפרק השלישי.
אפרת, בת למשפחת פינקל, תני לנו מילה או שניים על הנאייה.
האמת שוב, אני באמת חושבת שכמו שהילד ציינה, היה פה איזשהו תהליך, אגב, הילד מאוד התרגשתי ממה שאמרת, שגם לעשות את העבודה המקצועית מהצד של לכן, וגם עדיין לתת למצולמים באמת את התחושה שאת יודעת שנהגו בהם בכבוד, שלא יבטאו את הדברים שלהם, שלא יש איזשהו קטע אולי בציבור החרדי, יש טיפ-טיפונת פחד מהתקשורת, היו בעבר מקרים, לא נזכיר שמות, אבל שכל מיני עיתונאים שקצת עשו אולי שימוש ציני באנשים חרדים שבסך הכל באמת רצו לחשוף את עצמם את יודעת, לתת הצצה לחיים שלנו. אני עדיין לא ראיתי את עצמי, אבל אני יכולה להגיד שראיתי מהעבודה שעשיתם עם האחרים. בהחלט יש תחושה שנעשתה פה עבודה מאוד מאוד רגישה, מאוד כנה, מאוד אותנטית. אני בטוחה שזה גם מה שנוגע בקהל ובצופים.
בואי נהיה אותנטיות רגע. כמה ילדים אמרת שאת רוצה בסדרה?
אני אמרתי שאני רוצה 10, ואני עדיין רוצה, למרות שחלפו מהצילומים האלה, לא יודעת כמה זמן, אני עדיין רוצה 10.
תמשיכי, אנחנו כאן איתך. אני מקווה להיות מוזמנת לברית מספר 10.
של מרדינו
של פינקל.
כן, שתעבור הקורונה עד אז ונוכל להזמין למעלה מ-100 איש. איילת, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו ומאחלת הצלחה רבה לסדרה.
ותודה לכן.
באהבה.
תודה רבה, מברוק. הסדרה נייס ששודרה אתמול ביום רביעי ותמשיך בכל יום רביעי בשעה 21:00 או ביוטיוב של כאן 11.
גם בדיגיטל של כאן, ומזמינים את כולם לצפות. איילת, תודה רבה.
ולנייס.
תגידי לי שמשיח הגיע, שהעצבות נכנעה לשמחה, ואין יותר מלחמות להכריע. תגידי שלסרטן יש תרופה. תגידי לי שמחלתי על אמש, תגידי לי שעוד יש לי סיכוי להינצל ולזרוח כשמש. תגידי לי שליבך לא כבוי, ותבשרי לי בשורות שרק את יודעת לבשר. רק תבשרי לי בשורות טובות. אני לא יכול לשמוע חדשות יותר. בשורות טובות. תגידי שהקטנה כבר הולכת, שהכינרת מוצפת עד תום, ואלוהים עוד יתר כלפי חסד. תגידי שיש סיכוי לשלום, כי הימין והשמאל מזמן מתו, הביטי סביב יש רק אנשים. אז בואי נתחיל רק שנינו בינינו, נפסיק להטיף, נפסיק להאשים, ותבשרי לי צורות שרק את יודעת לבשר. רק תבשרי לי סוד טובות. אני לא יכול לשמוע חדשות יותר. סוד טובות. נה 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 נה
יבוא ונשבע זוג זקנים על ספסל בגינה את תציירי כל היום מול הטבע ואני אשרוק לך אותה מנגינה
לא יכול לשמוע חדשות יותר, זו השורה שהכי התחברתי אליה בשיר. בואי נדבר טיפה על פורים, אני רוצה סתם לשתף
אותך. שזה גם חדשות.
כן, אבל זה, את יודעת, זה לא קורונה, כן. וזה לא בחירות, וזה לא כל הדברים הנורא נורא מעיקים, ואפילו טיפה מפחידים. משהו קצת אישי האמת, רבקה, אבל... הפורים האישי שלי, וזה גם מחשבות שקצת מלוות אותי כמה ימים אחר כך, זה באמת על טיפ-טיפה... הסתירה, אני לא יודעת אם זו באמת סתירה, אבל בין מצד אחד השמחה של פורים, ובין מצד שני באמת גדלות היום הזה והמסוגלות שלו. ואני תמיד אומרת לעצמי, רגע, רגע, מצד אחד אני לא יודעת, אני רוצה ללכת להורים שלי, למסיבה, ולא יודעת מה.
להורים שלי!
כן,
וכל ה... אהבתי תחת, צריך להיות הידיים שלך, הידיים שלך זורחות עם ההורים שלי, כן.
את לא מבינה איזה שווה הבית של ההורים שלי בפורים, איזה מסיבה יש שם. ומצד אחד אני אומרת, יאללה, מסיבה ונרקוד, וכל הבחורים עוקדים, ומוזיקה מטורפת. ומצד שני אני אומרת, בוא נזה יום גדול לתפילה.
ברמות ש...
ברמות שיש לי חברות שקמות מוקדם בבוקר והולכות לכותל, לוותיקין.
נכון, תראי, פורים הזה, אנחנו באמת כולנו רואים נפצים ומסכות, ויש כמה ניצולת ושמחה עם המסכה של קורונה ולא קורונה, ובעצם יש כאן משמעות, יש פה, אם אנחנו מדברות על כל כבודן, יש פה אישה שעומדת מאחורי הדבר הזה, שכולם מתחפשים, וכל הילדות רוצות להתחפש אליה, מלכת אסתר, אין דבר כזה, אגב, מלכת אסתר, זה אסתר המלכה, מה זה מלכת אסתר? זה אפרת פינקל, עטף של הסומך,
לא חשבתי על זה פעם.
אז אסתר המלכה.
יפה מאוד.
אבל האסתר הזאת שעומדת מאחורי הדבר הזה, מה היא קריבה כדי שיהיה לנו את הפורים הזה שאנחנו זוכרים רק לשמוח? היא לא רק איבדה את עמה ומולדתה, עד למען הזה, היא עזבה את הבית שלה. מה היה מרדכי לאסתר?
דוד? האמת, אגב, לא, רבקה, יש על זה מחלוקות, אגב, יש על זה מחלוקות.
לא מחלוקות, היא הייתה בת דודו, וההורים שלה נפטרו, והוא לקח אותו לא לבת, ורשי פשוט על הלא לבת הזה, אומר בשם הגמרא, אומר שלא לבת זה לא לבית, זאת אומרת, היא הייתה אשתו.
יפה, זה מה שהתכוונתי להגיד.
וכדי להינשא למלך, היא הייתה צריכה לעזוב את בעלה. זו הקרבה מטורפת, למה? כי היה רווח והצלה לכולם, אבל לה לא. היא נשארה תקועה בבית המלך לנצח. אנחנו רקדנו ושמחנו, ואנחנו רוקדים ושמחים מההצלה. היא נשארה שם, והיא הייתה אמא של דרייבש, או סבתא של דרייבש, עם ההמשך. היא בעצם הקריבה את כל כולה למעננו, ואנחנו צריכים לזכור את זה. השנה כשקראתי את המגילה, הרגשתי אחרת את הכוח הנשי הזה שיצר את החג הזה.
רבקה, הצלחת לרגש אותי, אני חייבת להגיד. אני רוצה להזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו, שבשעה 11 נכנס לפה שוב פעם דוב אייכלר עם פאנל מומחים, שישיבו לשאלות של מאזינים ומאזינות בנושאי נגיף הקורונה.
קווי העלייה לשידור.
התוכנית כמעט מסתיימת, אגב, קווי העלייה לשידור ומשלוח אס-אמסים כמובן פתוחים לשאלות, גם בכאן, בדיגיטל של כאן, כמובן. בכאן מורשת בפייסבוק.
חפשו, כאן מורשת בפייסבוק.
אנחנו מסיימות את כל כבודן. אני רוצה להגיד תודה רבה למפיק שלנו, איתי סופרין, לטכנאי דימה קרנצוב, לעורך שלנו מנדי גרוזמן. תודה למאזינים ולמאזינות שהיו איתנו. ולרבקה שהחליפה את הניה, שיהיה רפואה שלמה להניה. רבקה, תודה רבה שהיית איתי.
תודה רבה לך, אפרת. תודה רבה שיצאת מבידוד. קצת רואים אותך.
שיהיה.
למרות שוויתרנו על החיבוק היום.
שבת שלום לכולם.
שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.